הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
שלום לכולם. כאן מזי תזזו. שרף פרידמן איתי, כמו תמיד, לא צורות ושחור. רדיו הבינתחומי, 106.2 FM. בשיתוף עמותת עולים ביחד. כל תוכנית אנחנו עוסקות כאן בסוגיות מעניינות ונושאים חברתיים. נדבר על מה שטלטל אותנו ולא נשאר אדישות. היום נקדיש את התוכנית במיוחד ליציאה מעבדות לחירות לכבוד הפסח. נארח כמו בכל תוכנית את אבי יאלו בפינתנו חדשות הפריפריה. נשוחח עם דמויות מגוונות והיום במיוחד לתוכנית לקראת הפסח. תהיה איתנו שרי הורוביץ, אשת גואל רצון, שחייתה יחד עמו במהלך 12 שנים. ויהיה איתנו הרב דוקטור שרון שלום, שידבר על ההבדלים בין חג הפסח בקהילת בית ישראל ובישראל, וההבדלים וממה... היכן נעוצים ההבדלים בין שתי היהדויות הללו. אבי יאלו, כמו תמיד אמרנו, קדימה אושרה, מתחילים.
אז אני רוצה להתחיל דווקא עם משהו שמטריד אותי. אני אפילו לא יודעת אם זה ברמה של מקומם מעצבן מרתיח, כמו מציק לי. אני נוסעת מדי פעם כשאני מתעצלת לנהוג ברכב, אני עולה לרכבת ואני עושה את הנסיעות לתל אביב ולסביבה וזה. הרבה פעמים יוצא מצב, שעולים לרכבת אנשים מבוגרים, נשים בהיריון, או כל אוכלוסייה שפעם, אני זוכרת, עד היום, שלא היינו חושבים פעמיים והיינו עומדים ומפנים את המקום.
או אלת סוגיה.
ואז מתפרסמת לתמונה.
במצבי, אני לגמרי.
כן, במצבך ההריוני צריך שיקומו עבורך, אני אגיד יותר מזה, ודיברנו על זה הבוקר, שלא לרקורד בעניין הזה, שגם צריך לה, אולי למצוא איזושהי עמדת חנייה לנשים בהיריון, אבל,
נכון, נכון.
מומלץ, אבל... נתקלתי בתופעה הזאת גם בפייסבוק, שבאמת עולה תמונה של אישה הריונית, בהיריון מתקדם, חשוב להגיד, ובאמצע הקרון היא עומדת עם כוס קפה, כאשר כל העולם מסביבה, ואפשר להגיד כל העולם, בין אם הוא עושה את עצמו ישן או לא ישן, אבל מתעלם ממנה לחלוטין, ואני תוהה, אם אחד, האם מישהו באמת הציע והיא סירבה אולי, האם מישהו בכלל טרח לשאול אם נוח לה או לא, האם רכבת ישראל במקרה הזה לא צריכה לחשוב...
אני אשתף אותך יותר מזה.
רגע, רק אם אני אגיד, האם במקרה הזה רכבת ישראל צריכה אולי לחשוב על קרונות או כיסאות ספציפיים לטובת העניין, אבל לא זה העניין, כי אנחנו לא נחנך עכשיו רגע את מדיניות הרכבת ישראל, נגיד יותר מזה. אבל אנחנו כאזרחים שרואים זקן, אישה בהיריון או זקנה, לא משנה, או אפילו אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אם אי אפשר לחזור לתקופה הזאת שאנחנו קמים ואנחנו אומרים והדרת פני זקן, במקרה הזה לתת את הכבוד ואת הזכות למי שצריך ולהציע לא לשבת במקומנו, גם אם זה במחיר שנאלץ לעמוד במשך כמעט שעה וחצי כשנעשה את הנסיעה, אותי זה מטריד, ומה זה אומר על החינוך שלנו?
מטריד זה עצוב, זה עצוב. אני יכולה לספר לך שבהיריון הקודם שלי, לא שאני מאלה שהריוניות כל שני וחמישי, בסך הכל הריון שני, אבל בהיריון הקודם שלי, נסעתי באוטובוס, ועלה איש זקן, ואף אחד לא קם בבוקר, 8:30, ואף אחד לא קם, ואני האדם היחיד שקם לפנות לו את הכיסא, וגם כשאני קמתי עם הבטן, עם כל מה שזה מביא איתו, זה לא ממש...
זה לא הטריד אף אחד.
לא, לא. גם אז היית מצפה שיגידו, לא, לא, גברת, בואי תשבי. זה לא קיים. אני לא יודעת מה... אין לי כבר מילים למצוא כדי לתאר את עולם הערכים החדש. אני לא מצליחה למצוא את הערכים בעולם החדש, אבל...
אז בואי אני אתן לך עוד דוגמה לעולם הערכים, רק כדי לחזק את זה שהערכים אולי הולכים
ועובדים לנו. אולי צריך להגדיל את השלט. יכול להיות, תקום,
יכול, להיות, יכול, להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות גם שצריך אולי להוסיף תמונות למיניהם לאנשים שאולי מפספסים את התווי קריאה, אבל אם את רוצה רגע להתעצבן עוד קצת, מה דעתך על זה שבעצם איכשהו קצבת הקשישים עלתה בשישה שקלים
וגם בלבד, לא קיילו אותה
ולא קיילו אותה כי רצו להעלות אותה, אלא...
זה עלה בגלל המדד.
אז אני עשיתי ברשותך תחשיב. לקחתי רגע את ההכנסה של אמא שלי הקשישה, וניתחתי את זה בהנחה שהיא מקבלת 3,200 שקלים, אז כמעט 1,000 שקלים הולכים לחשבונות חשמל למיניהם, נוציא מזה עוד 1,200 שקלים לתרופות חודשיות, כבר הלכו כמה? 2,100 נניח, תוסיפי לזה ארנונה, מים, טטטה, בסוף יצא מצב שהיא נשארת בין 300 ל-500 שקלים מזומן, שאיתם היא צריכה לשלם את הסל קניות שלה.
סל תרופות, אם יש, קורה. מן הסתם.
אני כבר לא מדברת על לקנות לעצמך משהו ברמה של בגד ונעל וכו', ואני תוהה עם מי שיושב שם, בכנסת ואמון על התקציבים ובמשרד האוצר, יכול ומסוגל להסתכל על העיניים של ההורים הזקנים שלו, הסבים והסבתות, ולהגיד להם, עשיתי לך טובה והעליתי את הקצבה שלך רק ב6 שקלים, כי עם זה אפשר ללכת למכולת.
למכולת? במקרה הטוב בימינו.
כן, פעם הייתי קונה מזה ממש
כמה מסטיקים.
כמה...
היום את יכולה שלושה קרטיבים.
כן, היה אז בזוקה.
נגמר הכסף.
כן,
לא, זה נורא, זה נורא, נורא. אם כבר בעניינים מעצבנים עסקינן, אז אני אשתף אתכם במקרה שקרה לי היום, והוא קורה כל הזמן בערך, ובזה נסיים עם...
בבקשה.
כדי שלא ממש ינפח לנו הווריד מעצבים. מעליות, אנשים לא מדברים בנייד במעלית. אני הבוקר עליתי במעלית פעמיים, עליתי עוד כמה פעמים, אבל פעמיים מתוך הפעמים שעליתי במעלית, ביקשתי, אפשר בבקשה לנתק את הפלאפון, זה נורא מקרין, מסתכלים עליי, מי אמר לך את השטויות? עכשיו, הטלפון פתוח.
כן.
ממשיכים לקיים דיון בעניין. הייתה תגובה אחת של, נו בסדר, שמעתי אותך. אני לא מבינה מי הפך את היוצרות, זאת אומרת, אני מבקשת משהו, אין לי בעיה שכל אדם יעשה לביתו מה שהוא עושה, שיעשן, שידבר במעלית, אבל כשעולה אדם נוסף, ויש לך שלט גדול, והוא מבקש לנתק, עצם זה שהוא צריך לבקש קודם כל,
שזה כבר אבסורד.
זה לא בסדר, אבל כבר ביקש. אז מנתקים, מנתקים אנשים, זה לא מנומס.
ובמיוחד שמדובר במרחב ציבורי.
זה לא אכפתי, וזה בטח ובטח לא ראוי, זה מקומם, זה מעצבן, ואתם צריכים להבין, אם אתם עושים את זה, אתם לא בסדר. תפנימו.
ואתם מזיקים לכולנו ביחד.
נורא.
ובנימה הזאת, כדי שלא נתעצבן, נשמע את יתר הדברים שיש לנו למהלך היום, ואנחנו נגיד תודה.
הרדיו הבינתחומי.
אז בפינת האקטואליה שלנו, אנחנו נשמח לדבר עם שרי הורוביץ, אחת מנשותיו לשעבר של גואל רצון, שתספר לנו קצת על עצמה, על התהליך שהיא עברה, ואני פה חייבת להגיד שיש לי היכרות קצרה ואישית עם שרי, ככה שמבחינתי זו זכות לשוחח איתך היום. שרי, את איתנו?
כן, אני איתכם.
מה שלומך?
חייבת לציין שגם בעיניי זו זכות מאוד גדולה לדבר איתכם.
בכיף, איזה כיף לנו.
ולדבר על זה סוף סוף.
אז בואי נדבר על זה.
אני רוצה, האמת, לפתוח עם ציטוט שלך.
בבקשה.
שבו אמרת, כשאת נמצאת בפנים, את בטוחה שהאחרים, אלה שבחוץ, לא מבינים והם המסכנים, ואילו את חיה את החיים האמיתיים.
נכון.
את כדי כמה, באמת, זה את כדי כך חזק?
כן. זה בהחלט עד כדי כך חזק. אני היום באמת בהרצאות שלי בעיקר מנסה להסביר את התופעה שכל כך בלתי נתפסת, למרות שהיא קיימת פה, לא רק פה במדינה שלנו, בכלל בעולם, וזו תופעה מאוד מאוד חזקה.
נכון, של קטות.
אבל מעבר לתופעת הקט, אני הצלחתי להבין ששבי מחשבתי ומה שאנחנו לפעמים מוכרים לעצמנו, או שהחברה הצליחה למכור לנו, יש איזשהו אי-הבנה שלפעמים זה לא בחירה שלך.
איך הגעת למצב הזה בכלל? היית נערה, אני מבינה, אני...
נכון, הייתי נערה, אז לא נכנסים ולא נופלים, נשאבים.
נשאבים.
זה מאוד מאוד מדויק להגיד להישאב לקאט, כי אתה לא הולך בבחירה. הוא מתחיל תהליך פסיכולוגי על ידי המנהיג, וכמובן המאמינים בלי מודע, פשוט הזה שהוא רצון של שגרירי רצון, שתוך כדי העניין הם שואבים אותך ומעצימים את החוויה.
אני עדיין רוצה להתעכב על זה, שרי, כי זה... אנחנו מדברים על זה כאילו זו קאט, בעיניי לפחות, זו לא קאט סטנדרטית, זו קאט שבה בסופו של דבר, נשאבים או לא, אתה בעצם מתמסר, במלוא, אתה מוסר את גופך.
אבל זה לא בהכרח מבחירה. אבל זה לא בהכרח מבחירה.
אין קאט סטנדרטית. כל קאט יש לה את המאפיינים שלה. חד משמעי ישר להגדיר מהי קאט. וצריך להבין שחייב להיות שם המרכיב של קבוצה, מנהיג שעומד בראשה, ותהליכים פסיכולוגיים ונפשיים.
ארוכים.
ארוכים ולאט לאט חודרים. אוקיי? אתה באמת לא בוחר בזה, ואתה לא נשאר שם באמת מאיזשהו בחירה אמיתית וחופשית. סליחה שאני ככה, אולי נותנת הגבלה, אבל להבדיל, יש הבדל עצום בין קאט לדת, אבל כשאתה רואה בן אדם שמתחזק, אז אפשר למצוא מאפיינים דומים, זה לא אותו דבר, אבל ההתחזקות הזאת שאתה מאמין בדרך, שזה יהיה הדרך, אתה לא תוכל לשכנע אותו אחרת.
כן, כמו בעצם המתאבדים בסופו של דבר. אתה מאמין בזה עד זה שאתה מוכן למסור באמת את החיים.
זאת האג'נדה שלך. זאת האג'נדה שלך. אתה מאמין שהמנהיג הוא האמת, הוא משקף לך אמת, והאמת היא המנהיג.
אבל איפה זה תפס אותך? הרי כדי להישאב לתוך משהו, אתה צריך להיות במצב מסוים. אז יש כאלה שנמצאים במצב כלכלי קשה, או מנודים מהחברה. יש משהו שהוא הופך להיות משהו שמוציאים אותך כדי לשאוב אותך למקום אחר.
יש משהו, בהחלט יש משהו, אני חושבת שבחיים כמו בכל דבר, המקום המתאים עם האדם אולי הלא מתאים, יכולים להוביל אותך לכל מיני מקומות לא רצויים בחיים שלך, אבל אני רוצה לנפץ איזשהו מיתוס שקיים לגבי קאט, ואנשים חושבים שמי שנופל לקאט חייב להיות קצת במקום לא טוב, או משהו אחר שמגדיר קצת לא בסדר, כדי שהוא ייפול או יישאב לקאט. ואני באה ואומרת משהו שהוא מאוד מאוד קשה. חבר'ה, לא חייב. זה נורא קשה להבין את זה, כי זה מנגנון הגנה שלנו, זה העולם שאנחנו מכירים. זאת אומרת, רגע, לא יכול להיות. בן אדם, יש לו משהו בנפש שהוביל אותו למקום כזה. לא. האנשים הטובים ביותר
יכולים להגיע לשם.
יכולים להגיע, זה הכל תלוי בסיטואציה שהם יהיו בה, ומי עומד ומפעיל את הסיטואציה. יכול להיות שבמקום אחר תזהה את זה, אבל יכול להיות שבקבוצה אחרת, שאפילו עם מקום העבודה שלך, או באמת איזה חברה שאתה רק לומד בה, ואם עומד מישהו הרסני בראשה, אתה יכול...
זה תלוי בעיקר ברמות התחכום של הצד השני.
נכון.
תגידי, עכשיו, הגעת כבר לקאט, את בתוך הקאט, ואז מה, איך את מסבירה לסביבה, למשפחה, זאת אומרת, את מבינה? עכשיו עוד בדיעבד את מסבירה לנו, אבל כשזה בזמן אמת, איך מוצאים את ההסברים?
אז המוח הוא כלי מדהים ונפלא, והוא יכול לתרץ כנראה כל דבר שהוא עושה. הנה, אנחנו רואים את התופעה המאוד חזקה שאני לא אגדיר בדיוק, אבל צפות שלמות הרגו ורצחו, וחשבו שזה בסדר, חשבו שזה לגיטימי. משהו שכנע אותם, כל הפנימי שכנע אותם, אחרת הם לא היו מסוגלים לעשות את זה. מה קורה שם? זה תהליך אוטוסוגסטיה מאוד מאוד חזק, שאתה משכנע את עצמך. אני טוענת שזה השכנוע הכי חזק שבן אדם יכול לעשות לעצמו. האוטוסוגסטיה, אף אחד לא ישכנע אותך יותר טוב מאשר אתה את עצמך. המוח, הוא מתרץ את השרץ. הוא פשוט מטהר אותו, את השרץ.
כמה זמן לוקח?
זה כן טוב.
כמה זמן לוקח?
לוקח תהליכים, תוך כדי שאתה בינתיים רואה את הסביבה שלך פועלת בצורה מסוימת, ואתה מתחיל להידמות לה. אנחנו כולנו קונפורמים, אנחנו כולנו מתיישרים עם החברה שלנו, בכיוון שזוהי החברה שאני חיה בה, אני לאט לאט מתחילה להעתיק את ההתנהגות. אם זה קצת בליבוש, כי כמה אתה יכול להיות חריג, ואם זה קצת לאט לאט בדיבור, ושאתה רואה את ההרצה, אתה מתחיל, זה מדביק אותך. זה פשוט לאט לאט מדביק אותך, ואתה מתיישר עם החברה הזאת. זה התהליך שקורה בקאט.
עכשיו, יש גרסה שאומרת שבעצם היו 17 נשים, גרסה אחרת שאומרת 40 נשים, ואני תוהה איפה כל ההתנהלות החוקית שצריכה להיות במדינת ישראל. הרי גרתם בלב שכונת התקווה. אי אפשר להגיד
שלא מכירים. גרנו מהרווחה.
יפה. אז עוד יותר גרוע, זה עוד יותר מחמיר את המצב. כי אי אפשר, כן, איזה אבסורד. כי אי אפשר הרי להתעלם ממשהו שקורה בתרחיש הזה.
כדי שנוכל רק לסבר את האוזן, אני חושבת שרובנו, הרבה מאזרחי מדינת ישראל ראו גם את הסדרה.
נכון.
כמה זה רחוק? כי אם אני לוקחת את השאלה של אושרה ויוצאת מנקודת הנחה שזה מאוד דומה למה שהיה בסדרה, אז זה באמת בלתי נתפס. זאת אומרת, משני הכיוונים, גם מצד הקורבנות, כי הייתם בפנים, אבל גם ראיתם מה קורה בחוץ.
כן. כן, אבל מבחוץ זה היה לנו עולם שהוא תפל, שהוא לא העיקר, שהוא לא האמת, שאנשים קצת איבדו את הדרך. הרגשנו שהכל נורא, זה מה שהוא התווה לנו, הכל נורא פרור.
מקום נורא מתנסה. ביקורתי.
זה בא כי אתה מקבל איזשהו ערך ומימד לחיים שונים. אתה מבטל את עצמך. מה זה כסף? מה זה חומריות? הכל אבל אבלים. בואו נתמקד ברוח, בואו נהיה אנשים טובים יותר. אתה, תשמעי, האג'נדה לרוב הכתות היא אג'נדה נפלאה וטובה. רק חבל שבסופה מישהו שולט בך ומנצל אותך על זה, אוקיי? כן. אבל המטרה של כולנו הייתה טובה. אבל הייתה שאלה, קודם כל שאלה באמת, האם סדרת הארמון משקפת את החיים אצל גואל רצון או לא משקפת?
אז מה תשובתך?
בגדול, היא לא מדויקת מן הסתם. כמובן זה צריך להבין שזה מדיה מאוד חזקה, הטלוויזיה, וצריך ליצור שם מתח ודרמות שלא היו קיימים. לא היה את המתח הזה שהיה בבית והיית נכנס והכל נורא מתח. לא, לא היית יכול גם לחיות ככה לאורך שנים ארוכות.
אוקיי.
אז יש פה איזושהי הקצנה. כמובן לא היה את ההיררכיה שמיוצגת בסדרה. אבל מה שכן...
אבל כולם עבדו באמת?
כולם עבדו. לא היה את הכמויות נשים שיש שם ולא היה את הכמויות כביסות שמציירים שם.
אז כמה נשים באמת היו?
היו בסך הכל 17 נשים.
הרבה בבית
אחד. אבל לא כולם חיינו, זהו.
אנחנו חיים שלושה אנשים בבית, אנחנו יש לנו שש כביסות בשבוע.
אבל לא כולם חיו בבית אחד. היו נשים שחיו בבית לבד. היו, זה התחלק לשני חלקים, היו את המבוגרות יותר, שכבר די היו כל אחד בעולם שלה, והיה את הנגלה הצעירה, הבנות שהוא שואב אותם בגיל נורא צעיר, בסביבות גיל 18, את כולן.
וגילוי עריות היה? בסדרה?
גילוי עריות, כן.
הבנתי.
תגידי, מה חשבת על הרעיון שהיה עם יגאל רצון, הבן של גואל?
קוראים לו יגאל. שום חשיבות, לא נותנת לזה שום חשיבות. בעיניי זה סתם פיקציה, זה אין לזה שום דבר.
כן, את לא חושבת שהוא יבנה את הבית הבא ואת הקטרה.
אבל אני רוצה רגע לעצור על שתי מילים שאמרת בחלק הראשון של התשובה, שזאת סתם פיקציה. אני פשוט שומעת אותך כמישהי...
גם אצלנו היה את הפיקציה הזאת.
לא, בדיוק, זה נשמע לי מוזר. אגב, את לא הראשונה שאני שומעת מהנשים של גואל רצון, לשעבר, שמדברות על הדור החדש, על איגל נקרא לו.
לא, פשוט אנחנו מכירות אותו. אין לו את היכולות, אין לו את הכוח הנפשי. גם בעיניי עכשיו הוא מופעל על ידי אבא שלו, זה לא איזה בחירה שלו. הוא עדיין...
זאת אומרת, עדיין, אני אבל רגע אסיים, אני אשלים, כאילו אני מזהה איזושהי עדיין אהדה, אני מנסה להיות נורא זהירה.
מה?
אני אומרת, בתשובות האלה, אז אני אומרת, יש עדיין לא אהדה, אבל איזושהי הערכה או הערצה אפילו סמויה שעדיין קיימת, כי נראה לי נורא מוזר, כי גם גואל רצון סתם פיקציה. עכשיו, שאת מסתכלת על זה אחורה בזמן, לא?
אין שום הערכה והרצה, להפך. היום נורא קל לי לראות בביטול את המעשים של יגאל, ואני מההיכרות שלי איתו, אני יכולה לראות, להגיד לך שלבן אדם אין לו את התכונות, שכן צריך להיות בבן אדם מאוד קריזמטי שיוצר קאט, הוא בן אדם שעדיין שטוף, הוא עדיין שפועל, הוא לא, אין לו את היכולות העצמיות. זה מה שבאתי להגיד.
אין לו בעצם את התכונות הקריזמטיות שיש לגואל רצון, הבנתי.
הוא ממש על ספקטרום של אפילו קצת... מגבלה.
זה מה שקורה כשיש גילוי עריות.
נכון, ושאלתם את השאלה האם באמת איך כולם לא אמרו משהו, האם העולם ידע. אז בהחלט העולם ידע. אין חקיקה, אין חקיקה בישראל נגד עולם הקריפטות, הכל שם עובד על אזור הדמדומים, אז נורא קשה לשים את האצבע על משהו מאוד מדויק, אבל כן עכשיו מתחיל תהליך חקיקה. כן עובדים על זה,
נכון.
ברשות חברת הכנסת אורלי לוי,
נכון.
והמרכז לקטות, שגם מוביל את התהליך. ברגע שיהיה חקיקה... הגיע
הזמן, 2018.
כן, אז אני מאמינה שזה ייצור הד מאוד גדול. אולי אפילו כיתות יתפרקו מעצמם.
איזה יופי. כן. קודם כל, חשוב להגיד שאת שיקמת את חייך, ושהתקדמת הלאה, את נותנת גם הרצאות. בהקשר לסיפור האישי שלך ומעצימה אחרים ואחרות כדי לא להיכנס לעולם הזה, ועל זה צריך באמת להגיד שפור.
אני מכירה להם באמת הופעה שאני מגלה שהם חושבים שזה נמצא מאוד רחוק מהם, והם לא מבינים עד כמה זה קרוב.
נכון, במיוחד צעירים וצעירות.
אין ספק.
במיוחד. בהחלט במיוחד זה הקהל הכי גדול שנשאב לעולם הזה. אז כן, אני בהחלט מרצה, אני היום בלימודים, והשנה השנייה לתואר ראשון.
כל הכבוד.
כן, ובמיוחד עם ילדים ומאושרת.
מעולה, נותר לנו. נותר לנו, אפרופו חופשייה, באמת בסימן מעבדות לחירות, אוטוטו הפסח. אז נאחל לך המון המון הצלחה בחיים החדשים. ותודה רבה על הרעיון סוחף. אני מקווה שמכאן תמשיכו להעלות את זה למודע, ושאכן תהיה לנו חקיקה, ושלא נצטרך להתמודד עם קורבנות קטות.
אני חייבת להגיד שינוי. השיח הציבורי הזה, אני בהחלט מרגישה שינוי, ווואו, הלוואי ואמן, ונצליח ליצור חקיקה.
אמן.
וואו, זה יהיה מדהים. עשינו את שלנו עם ככה.
יופי, תודה רבה שרי, תודה רבה, בהצלחה.
בבקשה. ביי ביי.
הרדיו הבינתחומי.
ואנחנו בפינת הפרגון שלנו רוצים לפרגן באהבה גדולה להרב דוקטור שרון שלום, שהוא דוקטור לפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר אילן, ופרסם ספר הלכות ראשון מסוגו על פי מסורת יהדות אתיופיה. ואני אישית חייבת להודות שמי שלא שמע אי פעם את ההרצאות שלו ולא צפה בסרטוני יוטיוב שלו, מומלץ לעשות את זה באופן מיידי. ואנחנו נשמח לדבר עם הרב דוקטור שרון שלום על הנושא של פסח, פסיקה באתיופיה, וההבדלים בין שם לפה, ואיך אפשר לעשות את החיבורים כדי שכולנו נהנה מהתרבות המדהימה הזאת. אז שלום, הרב דוקטור שרון שלום.
שלום וברכה, איזה תענוג, אני ממש יש לי נחת אחרי.
אני עצרתי את עצמי מלהוסיף, אבל אם כבר אמרת, אז אני אוסיף ואומר שלפני מספר שבועות, במסגרת העיסוק שלי, הזדמן לי להיות במיסוי מקרקעין, ופתאום, מה לעשות, אני אתיופית, אז הגיע אליי הסגן, והוא אומר לי, תשמעי, אני חייב להגיד לך שהייתי אתמול בהרצאה של הרב דוקטור, ממש ככה, ותחייג לי איזו הרצאה מאלפת והרעיף עליך, כל כך הרבה תשבחות בעניין הזה, אז בהחלט, פינת פרגון, יכולה לשתף אותך שפרגנו לי מאחורי גבך, במקום לא קשור, במקום לא קשור, אז יאללה.
איזה כיף. אז בוא תספר לנו באמת על הנושא של ההכנות לפסח, פסיקה שם באתיופיה, אל מול מה שקורה אולי היום בארץ, ובכלל התפיסה שלך לעניין הזה, כי אנחנו יודעים בתור מי שגדלו באתיופיה וחגגו את החג, איזה הבדלים עצומים יש לבין מה שאנחנו עושים בארץ.
אז קודם כל, על מנת להבין את ההבדל בין פסח כאן, שהיא בעצם בנויה, או היסודות שלה, הם יסודות רבניים מהתלמוד. מהתלמוד. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, יש הבדל מאוד גדול, זה שתי קטגוריות שונות של יהדות. כל אלה שאומרים, אין הבדל בין המסורת היהודית האתיופית לבין המסורת הרבנית, זה באמת התעלמות מהעובדות. והפחד הזה לחשוף את ההבדלים שבין המסורת של הקהילה האתיופית לבין המסורת הרבנית, שכן אם אנחנו חושפים את ההבדלים, אז יש איזשהו חשש אולי שוב נטיל ספקות בנוגע לשאלת היהדות שלה ולשורשים היהודים שלה. אני בגישה שלי זה 100%, אני יהודי כמו כל יהודי אחר בעולם, ולכן אני גם לא חושש לחשוף את ההבדלים שיש בין המסורת היהודית האתיופית.
אבל ממה נובעים ההבדלים בעצם? יש איזה...
ההבדלים נובעים בכך שבעצם אולי הייתי אומר שהקהילה היהודית היחידה היום בעולם אחרי מעמד הר סיני שבמידה כזו או אחרת משמרת את התורה שבעל פה, משמרת את התורה שבעל פה, זאת הקהילה היהודית האתיופית. זאת אומרת, בעוד שהעולם היהודי הרבני
התקדם בעצם.
מה?
התקדם והתאים את עצמו לעולם המערבי.
אני לא אוהב את המילה התקדם, כי מה זה להתקדם? אין המילה להתקדם, אני גם לא אוהב את המילה התפתחות ההלכה. כל המושגים הללו של התפתחות ההלכה, הם נובעים מקונספציה שהיא לא נכונה כל כך. זאת אומרת, אם אני התקדמתי, זה אומר שאני יותר טוב עכשיו מאברהם, יצחק ויעקב?
לא, התקדמות זה לאו דווקא למקום טוב.
יפה, אז אני מאוד אוהב את המילה השתנות ההלכה.
אוקיי, מקובל.
כן, ההלכה משתנה, כי כל מה משתמשים בהתקדמות ההלכה. אני זוכר...
צריך לבצע את ההתאמות.
כן, אני זוכר את הטלפון שקיבלתי אחרי שהוצאתי את הספר שלי מסיני לאתיופיה. מתקשר אליי אחד הרבנים מיוצאי אתיופיה, אומר לי, מה אתה עשית? אני אומר לו, מה קרה? אתה אומר שאפשר ללכת על פי המסורת היהודית האתיופית. אני אומר, מה רע בכך? אז הוא אומר, אבל אתה מחזיר אותנו אחורה 30 שנה. אנחנו התקדמנו 30 שנה, ואתה מחזיר אותנו אחורה. זאת אומרת, כשמדברים על התפתחות, הלכה וכולי, אז זה בהחלט חשיבה שהיא לא נכונה, שדוגלת או שמפנדת בעמדה כזאת שאומרת, העולם היהודי הרבני התפתח, התקדם במשך 2000 שנה, בעוד שהעולם של המסורת, של הקהילה האתיופית, נשארו שם...
זאת יוצר איזושהי היררכיה לא נכונה ואין לו שום, אין לה שום...
בדיוק, ולכן אנחנו מדברים פה על שתי קטגוריות של יהדות. בפעם הראשונה יש פה שני דגמים, יש פה שתי תפיסות, יש פה שתי פרדיגמות של התפיסה היהודית מאז מעמד הר סיני. יש פה באמת איזה רגע היסטורי שבו שתי תפיסות, שני דגמים של יהדות. מצד אחד הקהילה היהודית האתיופית שמעוגנת ומבוססת על תפיסה של יותר על תורה שבעל פה, ממש בעל פה, לא שכתבו אותו ופתאום יש, זה לא מסורת טקסטואלית, זה מסורת שהיא בעל פה. וזה עולם מדהים, כשאנחנו אומרים שהמסורת האתיופית היא מוגנת, או היסודות שלהם יסודות של תורה שבעל פה בעיקר, ולא תורה ולא טקסטואלי, אנחנו מדברים על עולם שהוא הופך את זה לעולם יותר סובלני, לעולם יותר אנושי, לעולם יותר ספונטני, לעולם יותר כנה, לעולם יותר פשוט, לעולם יותר פלורליסטי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו אחר לגמרי.
בדיוק אותם ערכים שפתחנו איתם את התוכנית, שקצת עבדו לנו מהעולם.
נכון. אני אומר, עבדו ואנחנו צריכים להחזיר אותם, ולכן במובן הזה אני הייתי אומר, ככל שחושפים יותר את ההבדל, ונוגעים בפרטיקולריות של הקהילה האתיופית, שהיא שונה מאוד, מכל קהילה יהודית אחרת, שהיא שונה מאוד, דווקא כשחושפים את ההבדלים, אז בעצם אנחנו גם נחשפים לייחודיות שיש לקהילה האתיופית. על כמה הקהילה האתיופית היום היא חשובה מאוד, אני חושב שכתבתי את זה גם באחד המאמרים שלה.
אז בוא, כי שזמננו לא יתום לפני שנגיע לעיקר.
זה מביא אותי לחג הפסח. חג הפסח, בעצם, בדיוק נשאלתי עכשיו שאלה של האם טף הוא חמץ או לא חמץ?
אוקיי, זו שאלה מעניינת.
טף לטובת מאזיננו?
כן, טף הוא חמץ או לא חמץ, והרבה מאוד היום יש עמדות, כתבו על זה גם מאמר, שטוען שמבחינה בוטנית, הטף הוא לא מחמשת מיני דגן. עכשיו, אם הוא לא מחמש מבני דגן...
רק בעניין הזה נגדיר מה זה טף, כי לא בהכרח כל קהל המאזינים שלנו יודע מה זה אומר. זה קמח שגדל באתיופיה ללא גלוטן, חומר אורגני, חשוב להגיד, ואתה אומר שהוא לא מחמשת הדגנים? זה מה שאתה אומר?
כך טוען פרופסור זוהר, אמר זוהר, שכתב על זה מאמר.
אוקיי.
המסקנה שלו שזה לא מחמשת מבני דגן מכל מיני בוטנית המרכיבים שלו, ולכן המסקנה שאפשר לפות לחם באמצעות קמח טף.
זאת אומרת זה לא חמץ.
זה לא חמץ. זה פשוט, זה מקומה מאוד מאוד מאוד. לומר ליוצאי אתיופיה שטף הוא לא חמץ, זה כמו להגיד ליהודי חרדי במאה שערים שחזיר, בשר חזיר זה כשר.
זהו, אני הפתעת אותי לגמרי, כי אם אני חוזרת הביתה ואומרת את זה לאמא שלי, אני לא רוצה לחשוב על איך היא תגיב.
בוודאי, זה היום ונורא. אני נגד התפיסה הזאת. אני לא מקבל את זה.
אוקיי.
אני לא מקבל. זה להגיד שטף זה לא מחמשת מן הדגן, ולכן זה בדיוק ההבדל, שאתה לוקח קטגוריה הלכתית אחת, שזה העולם הרבני, ומנסה להלביש את זה על כל מיני, על העולם האתיופי. זה לא עובד. זה לא עובד, כי חז"ל היו חז"ל, והם הגדירו מה שהגדירו, ומה שהגדירו זה לא עובד במסורת היהודית האתיופית.
אז מה כן עובד?
ולכן טף בהחלט הוא מבחינת יהודי אתיופיה הוא חמץ. גם אפשר לכתוב הרבה מאמרים ולהוכיח שמבחינה בוטנית הוא לא בדיוק מחמץ מן הדגן, ואני טוען שאם הטף היה בתקופת חז"ל, הם היו כן מכניסים אותו לתוך ההגדרה של חמשת מיני דגן.
בהחלט, בהחלט.
אז מבחינת טף, אז בוודאי שזה חמץ, וכל אלה שאומרים שזה לא חמץ, זה באמת עיוות גדול מבחינת יהודי אתיופיה. עכשיו, אם אתה אשכנזי, או לא יוצא אתיופיה, או ספרדי, או משהו אחר, ואתה סומך על העולם הרבני, והגדרות, אז שם באמת יש שאלה. אבל יוצא אתיופיה זה בהחלט בעיה. אבל גם החוויה הזאת של הקרבת הקורבן, זה חוויה מדהימה בחג הפסח, זה משהו באמת, זה חוויה מדהימה שכולם מתכנסים שם, אחרי שטובלים בנהר, וכולם מתרגשים כאיש אחד, בלב אחד, ומבצעים את ההכנות לחג. אין שם ליל הסדר, יש שם הקרבת קורבן. וזה דבר מדהים, ממש חיים את התנ"ך, וזה ממש לקרוא את הפסוקים בתנ"ך, ובעצם החגים של הקהילה האתיופית זה לא עובר דרך המסננת, דרך הכינורות של חז"ל, אלא זה באמת ישירות. העולם, המסורת זה מסורת מקראית. וכשקוראים את הפסוקי המקרא, איך שבדיוק העם היהודי יוצא ממצרים, ומותניהם חגורים, ובעצם הכל שם יוצאים בחיפזון, ושלוקחים שם את הדם של הקורבן ושמים אותו על המשקוף, על המזוזות, כל זה היינו עושים. זו אווירה מיוחדת, זו אווירה כל כך מיוחדת שהייתה שם, שאפשר בהחלט גם פה בסופו של יום לאמץ אותה. אגב, יש מלא בתי כנסת של יוצאי אתיופיה שביום חמישי בשבוע הבא הם מקריבים שם קורבן.
נכון.
אני פעם שמעתי, אולי אתה תוכל לומר לנו, פעם שמעתי שבאתיופיה לצורך העניין אוכלים בשר רק במועדים שבהם מקריבים קורבן. זאת אומרת, זה לא כמו היום, כל אחד יכול לאכול בשר, כאילו זה משהו שהוא must כחלק מהארוחה היומית. אלא שכשכבר אוכלים חיה, או זה, אז זה בזמן שיש קורבן, וגם אז כולם חולקים את זה ביחד, וזהו. זה אמיתי?
בוודאי, בוודאי. אני חושב שיש המון מה ללמוד לעולם המודרני היום, אוכלי הבשר, שאפשר ללמוד המון גם בכלל, ביחסים של תפיסות של היררכיה, לא היררכיה, תפיסה רוחבית. יש המון מה ללמוד מהקהילה האתיופית. עכשיו, אבל כשניגשים אל הקהילה האתיופית ממקום מאוד אפולוגטי, ממקום מתגונן, או ממקום של התנצלות וכו', זה לא עובד. צריך לגשת אל העולם האתיופי במקום מאוד מאוד ישיר, מתוך כבוד אמיתי, מתוך זה שהם גם נדבך חשוב מאוד במסורת היהודית, הם מסורת בעלת ערך. אז אפשר בוודאי, גם זה אפשר ללמוד, גם הצמחונים יכולים ללמוד הרבה מהמסורת היהודית, שלא אוכלים סתם בשר, אלא כשאוכלים משהו, עושים אותו לשם משהו. לא, זאת אומרת, לא חיים בשביל לאכול, אלא חיים בשביל... אוכלים
בשביל לחיות.
אוכלים בשביל לחיות. אז גם בנוגע לבשר בוודאי, אבל זו חוויה באמת מדהימה של חג הפסח. ואגב, הדבר היפה גם בעניין הזה, שבעוד שאצל חז"ל, אצל חז"ל באופן לא מובן כל כך בתלמוד, הלכו, ניסו להגדיר את החומר גלם שממנו אופים את המצות, או מה כן יכול להיות חמץ, אז אמרו, הגדירו שרק חמשת מן הדגן, הם מבחינה פוטנציאלית הם יכולים להיות חמץ. עכשיו, בעוד שבעולם האתיופי, הם, הנושא זה לא, זה לא החומר גלם, אלא באתיופיה זה המוקד הוא הזמן. אז זה מה שקובע באתיופיה. הרי מצה זו על שום מה, למה אנחנו אוכלים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ, תיגור שום ממצרים, לא היה זמן. אומר הקייס, הכהן באתיופיה, אני לא מבין. זה מאוד מעניין. רוג הלך, לא היה לך זמן לאפות, אבל גבינה צהובה, כן היה לך זמן. הוא לא מבין את זה. זאת אומרת, העולם האתיופי, המוקד הוא הזמן, ולכן הגדרת החמץ היא שונה מאוד באתיופיה.
הבדלים שונים בתכלית, לפי מה שאתה מתאר. תגיד לי, עוד כמה זמן, כי אנחנו תכף מסיימים פה, אבל אני מנסה להבין עוד כמה זמן באמת יש לממסד הרבני להבין שיש פה את העולם האתיופי, את הקייסים לצורך העניין, שאפשר עדיין ללמוד מהם ולעשות את הסינכרון הזה, כי הזמן הולך ועוזל, אפרופו זמן, ויכול להיות שלא תהיה המשכיות לתורת חז"ל.
זה הדדי לחלוטין, את יודעת, אני ברוך השם זכיתי להיות, אני עדיין רב קהילה, קהילה מאוד מאוד מיוחדת, קהילה של, באמת, של, שמי יסבי אותה זה ניצולי שואה, שהגיע שם מהשואה ויש דור שני שם עכשיו בקריית גת, וכאשר הגעתי למונטריאול פעם, אז ראינו אותי ברדיו, ואמרו, איך קיבלו אותך, איך קיבלו אותך אשכנזים להיות רב, אתה ממוצא אתיופי, איך קיבלו אותך להיות רב?
שאלה מעניינת.
אשכנזים. אז אמרתי להם, אני מתקן אתכם, במקום שתשאלו אותי איך הם קיבלו אותי, תשאלו אותי בבקשה, איך אני קיבלתי את עצמי. זאת אומרת, אני חושב שגם כאן, יש בהחלט עניין, שכל עוד העולם האתיופי מגמגם, כל עוד רבנים יוצאי אתיופיה משליחים אבן לבאר שממנה הם שתו, למסורת הכל כך מיוחדת הזאת, שאומרים שבעצם כל הקייסים לא מבינים, הם לא יודעים שולחן ארוך, הקייסים, כל המסורת הזאת היא ביסודת טעות, אז בוודאי, זה מה שאתה משדר גם לעולם מבחוץ. אני חושב שהשינוי צריך לחול מבפנים, שאתה מבין שאתה שונה, אבל גם שווה, זה בדיוק, וההבנה הזאת של הרבנות, שתבין, כדי שהיא תבין את הייחודיות, הפרטיקולריות של המסורת הזאת, זה נגזרת ותוצאה, תוצר של קבלת העצמי, שאנחנו בהחלט כאן נותנים בשורה מיוחדת, כל מיוחד, כל שהוא לא היה, כל כזה לא היה. ונדמה לי שאת גם כתבת על זה בצורה כל כך יפה, דווקא מתוך זה שאנחנו באמת יש לנו פה הזדמנות מצוינת לעבוד איזשהו גשר בין המגזרים השונים.
נכון.
אז זה כתבת, זה מאוד
יפה. תודה. אנחנו בהחלט מסכימות איתך, הרב דוקטור שרון שלום.
היינו נשארות לדבר איתך עוד ימים.
אנחנו יכולות למשוך את השיחה אם לא היינו מוגבלות, ואנחנו מאחלות לך חג פסח שמח וכשר.
אז לך גם לך, חג, אומרים הרבה פעמים חג כשר ושמח.
אני איתך.
אבל אתה נברך קודם כל שמח. חג שמח, כשר, כל אחד יעשית משהו.
אין ספק, תודה רבה.
חג שמח קודם כל ואחר כך כשר. באמת תודה ונהניתי, נהניתי מאוד.
תודה רבה, תודה רבה. וחשוב לנו להגיד למאזינים שלנו, שבנימה הזאת בעקבות השיחה עם הרב דוקטור שרון שלום, לא בכדי יושבים סביב שולחן הסדר, ונותנים לילדים לשאול המון המון שאלות, אבל גם אנחנו, זו הזדמנות טובה בשבילנו, להזמין אלינו אורחים ולאפשר לשאול את השאלות כדי לגשר על הפערים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, ואולי ככה באמת נבנה גשר שיתאים לכולנו. תודה רבה.
הרדיו הבינתחומי.
אז איתנו נמצא על הקו אבי יאלו, פעיל חברתי, מנהל רשת הבוגרים של עולים ביחד. אבי, מה העניינים?
שלום ושלום.
מה שלומך?
יכול להיות הרבה יותר טוב.
טוב, בסדר. ואנחנו רוצים שנדבר היום על יום המאבק הבינלאומי בגזענות, יותר נכון, יום המאבק למיגור הגזענות והאפליה, כפי שהוא מוגדר, ואני יודעת שזה אחד הנושאים שמעסיקים אותך לאחרונה, אז הנה הבמה, קדימה.
לאחרונה ובכלל.
כן, לא שיש לנו את הפריבילגיה להימנע מזה, אבל כמה מילים לגבי היום הזה. קודם כל זה יום שכבר מציינים אותו למעלה מ-50 שנה. למעשה מ-1960, היום הזה הוא היה בעצם נולד כתוצאה מאיזשהו אירוע שהיה בדרום אפריקה, שקבוצה של אנשים שמחו נגד האפרטהייד, ירו עליהם, ומאז ארגון האומות האום בעצם ציין את היום הזה כיום המאבק הבינלאומי לגזענות, יום המאבק בגזענות. תראו, זה מאוד מעניין שדווקא היום בדיוק קראנו איזושהי כתבה על הרב הראשון לציון, יצחק יוסף, שבו בעצם מדבר מתי מברכים את ברכת משנה הבריאות כאשר רואים קושי, אוקיי? ומה שהוא אומר שם, שבעצם זה, הוא מביא את הציטוט מהגמרה, מהתלמוד, שבעצם יש כמה תנאים שצריכים להתקיים כדי לקרוא לאדם שחור, שרואים אדם שחור, לברך את הברכה המשונה הזו שנקראת משנה בריאות, והוא בעצם משווה שם את הקושי לקוף ויש על זה קצת רעש, מי שנמצא ב...
כן, זה נמצא עכשיו ברשתות כמעט כל שנייה, כן.
כן, לגמרי.
מה, כמו ברכת שחיינו? לא, שאני יודע פשוט אם מישהו ימלמל מולי משהו.
כמו ברכת האילנות שהיום מברכים. נכון. נגיד עכשיו, מברכים ברכת האילנות, שרואים פריחה, אז אנחנו מברכים ברכת האילנות. אבל בעצם מה שאומר הרב, וזה בקשר לתלמוד, שבעצם יש בריאות שהן משונות, שהן יוצאות מכלל הרגיל. כלומר, מה הוא רוצה להגיד? שקושי לצורך העניין הוא בריאה משונה, מוזרה. אוקיי? והוא הרחיב את הדברים ואמר שבעצם עכשיו זה לא כל קושי צריך לברך עליו, כאילו כל אדם שחור צריך לברך עליו ברכת משנה בריאות, אלא שחור שנולד להורים לבנים. אם ההורים שלו לבנים, אז צריך לברך. אבל הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת גם לדון בה ברמה פילוסופית וגם ברמה של באמת תלמוד וכו', אבל מה שיותר מעניין זה שביום הזה אנחנו 50-60 שנה כמעט לאחר שקבעו
את זאת, היום... רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, אבי, כשרואים כן. אדם לבקן, גם מברכים משנה הבריאות?
לא.
פשוט עלתה לי שאלה תוך כדי שאתה מדבר.
לא, לא, אבל מברכים על אדם שהוא ננס, גמד, או בן אדם שנולד עם מום כלשהו, אז מברכים עליו. ובעצם רוצים לומר בעצם, דרך הבבואה הזאת שמגיעה מהתלמוד, שאנשים שחורים הם בריאות מוזרות ומשונות. אבל לענייני זה באמת כאילו צריך להבין בכלל, הנושא של מאבק בגזענות, ולמה בכלל חשוב קודם כל להבין מהי גזענות. היום הגזענות יש לה הרבה תצורות, היא פחות בוטה, היא פחות מורגשת.
פחות בוטה?
היא פחות בוטה במובן הזה, היא פחות נראית לעין. כלומר,
צריך אוקיי.
יותר חמקמקה. אוקיי? אנחנו כולנו יכולים להבין את הגזענות, אבל מאוד קשה לשים עליה את האצבע, וקל מאוד, ואנשים מאוד מנסים להסביר את הגזענות בדרכים מאוד חמקמקות. אז למשל, אז בתוכנית הקודמת דיברנו על מבקשי המקלט, ודיברנו על מדובר פה באיזושהי סוגיה גזענית, או שהיא לא גזענית. האם עצם העובדה שעבר המנגיסטו נמצא כל כך הרבה זמן בשביל החמאס, ואף אחד לא מדבר עליו, קשור לכך שבעצם מדובר באדם שחור ולא באדם לבן, בעזרת שחור
ולא באדם לבן. אחרי התחקיר שהיה בעובדה לפני שבוע, עושה הרושם שלגמרי מדובר בגזענות, זאת אומרת, אני לא רואה אופציה אחרת בסיטואציה הזאת. התחקיר היה מאוד... לא היה צריך את התחקיר, מספיק, התמונות מדברות בעד עצמן, הסרט מדבר בעד עצמן.
אבל אנחנו יודעים שכאשר מישהו... שלא צורך העניין, לא חשוד בזה שהוא בוכה, אלא אובייקטיבי, אומר את הדברים, כמו למשל, ראש השבק לשעבר, יובל דיסקין אומר, שאילו דובר היה באזרח לבן, בלונדיני, היו עוצרים אותו, היו מונים ממנו לחצות את הגדר. הוא אמר את זה במילים שלו, ולכן אנחנו בעצם עדים גם היום בשנת 2018, אנחנו עדיין מתמודדים עם תופעה של גזענות שהולכת ומתרחבת, אנחנו רואים הרבה ביטים לגזענות, יש היום הכרה...
אז רגע, אם יש הכרה ביום המאבק הבינלאומי כנגד גזענות, ישראל, אני מבינה, גם חלק מה...
הצטרפה לאמנה.
יפה, הצטרפה לאמנה הזו. איך זה בא לידי ביטוי? מה אני מחר אראה? אני מחר יפרסו שטיחים אדומים בפני כל קבוצות המיעוט? איך זה בא לידי ביטוי? אני מוכרחה להבין.
אז רגע, לפני שאתה עונה, אני רוצה להוסיף לעניין הזה. במדינת ישראל יש במערכת החינוך... פסקה שמתייחסת ליום הזה, רק מה שמספר הפעילויות שמתרחשות בבית הספר הן יחסית נמוכות מאוד, שלא נדבר על זה שיש בתי ספר שבכלל לא עוסקים בסוגיה הזו.
אבל כן, יש ימי עיון, יש כל מיני שיחות ודברים כאלה שעושים, זה לא מובנה, זה לא רחב, אנחנו לא רואים לזה ביטויים באמת, גם תקשורתיים, לא מציינים איזה ממש, זה לא כמו נגיד יום האישה, וזה לא כמו...
בסדר, אבל מי מוביל את יום האישה? נשים בדרך כלל נותנות לו את המעמד הראוי, אז מי שסובל מגזענות, מן הסתם צריך לתת לו את המעמד הראוי.
זאת בדיוק הנקודה, מזי, שאני חושב שזה קצת... שזאת באמת איזה סוג של הונאה עצמית, לבוא ולבקש ממדינה שבסך הכל לא חוששת מלבטא את הגזענות שכל כך מושרשת בה, בהרבה כל כך אופנים, לבקש או לחשוב שהיא תפעל נגד הגזענות בצורה שהיא באמת שתבאר את הגזענות מקרבה. אני חושב שהיום, במציאות של היום, בטח נוכח הממשלה הזו, הגזענות, לא המדינה, הממשלה לא מתביישת בגזענות שלה, אין לה שום סנטימנט לעניין. כאשר אומרים שהמדינה גזענית, אז מעבירים איזה כי בהינף יד, לא מתייחסים לזה. ואני חושב שיש פה איזשהו תהליך מאוד מאוד מסוכן, שמצד אחד מדברים על גזענות, אבל מצד שני מדברים עליה רק בצורה מסוימת ובמקרים מסוימים. וצריך להבין שבסופו של יום הגזענות הזאת, מעבר לזה שזה לא נעים וזה בוטה, זה גם גובה מחיר יקר, זה מסכן חיי אדם, זה פוגע באנשים, זה פוגע ברווחת האזרחים בישראל, וצריך לתת על זה יותר דגש ולחנך את הציבור בעצם להבין שכל בסוף, ונסיים בזה, שבעצם שכל בני אדם בסוף באשר הם בני אדם, נולדו שזכויות שוות להם. וזה לא מתקיים כל כך בישראל. זה לא מתקיים כל כך בישראל, וצריך לקיים את הדברים האלה, בטח כאשר מדובר ביום המאבק בגזענות הבינלאומי, ובכלל, בכל 394 ימים הנותרים בשנה, צריך לדבר על זה, צריך להנחיך את הדבר הזה, צריך לבאר את הנגע הזה של הגזענות, וחבל מאוד שדווקא ביום כזה מתפרסמת ידיעה שבעצם של הרב הראשון לציון שמדבר בגנות ובגזענות נגד האדם השחור.
אז הנה לזה שצריך לטפל בזה ברמה גם המדינית, גם החברתית, גם החינוכית, ובאמת להתעמק בסוגיה הזאת של אדם לאדם, אדם באשר הוא, בלי הבחנות כאלו ואחרות.
בדיוק.
יופי, אבי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. הרדיו הבינתחומי.
ואנחנו בפינתנו סודות מבית הישראל, קהילת יהודי אתיופיה. אני רוצה דווקא לחלוק סוד נורא נחמד ששווה לאמץ אותו.
סודות מאושרה זה לא צחוק.
האמת שזה מהמשפחה שלי, אבל לדעתי זה גם מהמשפחה שלך, ואם אני טועה אז תגידי לי. כל שנה בליל הסדר אנחנו קוראים שתי אגדות. אגדת יציאת מצרים והאגדת יציאת בית הישראל מאתיופיה. וזה נורא מעניין כי בפועל זה אומר הארוחה נדחית למאוחר יותר, וכולם בטח עייפים ומותשים. והמשפחה שלי מצאה מתכון. אחד, אגדה מקוצרת שמספרת בתמציתיות, אבל גם לכל אחד יש תפקיד, אז כולם מאוד מרוכזים ומעניינים. ולמה שתי אגדות? אני לוקחת את זה דווקא לכיוון אחר, בשם הילדים שלי במקרה הזה. יש משהו בכתיבת אגדה המשפחתית, בעיקר ביציאת בית הישראל מאתיופיה לישראל, בחיבור ליציאת מצרים, שמספר על מורשת, על משפחתיות, על היסטוריה, על הכרת השורשים, וכשהילדים יושבים, ואנחנו עושים השוואה בין השאלות שנשאלות באגדה של יציאת מצרים, אל מול שאלות מקבילות באגדה של בית הישראל, אתה רואה את ההבדלים, וכל שנה הילדים מאתגרים אותנו בשאלות מאוד מהותיות, שמאפשרות גם לכל אחד לספר קצת על העבר שלו, על החיים אי שם באתיופיה, על הדרך שהיא מאוד שונה, זה בכל זאת לא 40...
טוב, לא בכל משפחה אפשר לייצר שתי אגדות, אבל...
אבל אפשר, אפשר. תראי, רוב בית הישראל נוטים אולי לא לכתוב את האגדה, אבל כן מקדישים בליל הסדר זמן לספר על יציאה.
ליוצאי אתיופיה, אני מבינה, זה הרבה יותר קל, יש פה איזשהו סיפורים מקבילים דומים, אבל מי שבא עכשיו עלה מרוסיה לישראל, בלי יותר מדי, אין דרכי חתחתים, תפס מטוס, הגיע, איזה אגדה.
רגע, אז מצאתי גם לזה כן? פתרון, כי ידעתי שאתה אתגרי אותי. נו, אז אני רוצה רגע לתת דוגמה. אחד, קהילת לוב למשל, יש לה יציאה משלה, קהילת תימן, מרוקו, כל עדות המזרח, יש להם היסטוריה שמתחילה אי שם משנות ה-50, עוד מתקופת לפני המעברות, כולל הבריחה ממדינות ערב. ולאלה שעולים על המטוס נכון. ובאים, אז באמת, אני אומרת, במקום, אז זה לא תהיה יציאת מצרים במרכאות, אבל זו הזדמנות טובה רגע לדבר על השורשים של שם, על השורשים נכון. המשפחתיים. לכל נכון. קהילה ולכל משפחה יש סיפור אישי. וזו הזדמנות טובה לשבת סביב השולחן הזה, ולהעלות זיכרונות ולספר סיפורים, כי זו גם הזדמנות נהדרת שהילדים, מהמתנה להפיק אומן ולארוחה ולמשחקים, הם גם נורא נורא קשובים. אז אני הייתי באמת ממליצה לקחת את ההזדמנות הזו ולנצל אותה.
ושתי
גם
ידיים.
קצת לצאת מהקופסה ולחשוב בצורה
אני
יצירתית.
אני יכולה לומר לך שאבי עליו השלום, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל היה כס ורב.
נכון.
ולא היה מאוד, עד היום יש לנו בבית את האגדות הללו. היה לו מאוד חשוב, ככס הכי צעיר שעלה לישראל גם, שיהיה אגדה עם גם תרגום לאמרית, וזה היה לגמרי, נכון. לגמרי שתי אגדות.
נכון.
זה לא דומה, זאת אומרת, אם לקחנו אגדה בנוסח אחר, אז איפשהו הקבוצות בשולחן היו הולכות לאיבוד בין הנוסחים. אז זו יוזמה מאוד מבורכת. אני עכשיו את עשית לי סגיר לגבי מאיפה זה מגיע, ומה היופי והחן של זה.
כן, אז אני באמת ממליצה, ואני חושבת שזו הזדמנות טובה שגם כל אחד יאמץ את זה באמת לבית שלו ויעשה נכון. את ההתאמות הרלוונטיות.
לגמרי.
ואני מבטיחה לכם שגם הארוחה תהיה טעימה, כי היא תהיה בחברה טובה עם סיפורים נהדרים.
ועוד פרט קטן ושולי, רק ייקח לכם עוד כמה... דקות, 30 בערך, עד האוכל.
לא נורא, לא נורא.
לא
זה
נורא.
טוב, זה לשמור על הגזרה.
אפשר לחיות עם זה.
ואז בהזדמנות זו נוכל להגיד גם למאזינים שלנו, שיהיה להם חג שמח וקשר מבחינתנו, כל אחד והקשרות שלו. פסח שמח.
פסח שמח.
במקומות המוכרים לא שומעים, לא רואים כאילו אנחנו אוויר עוד מעט תיגמר הסרט בקרוב המציאות התמונה מטושטשת הרשת והצליל לא ברור כי כולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה אז מה נעשה עם הכעס הזה מה יהיה עם הקנאה כולם רוצים להיות חופשיים אבל ממה אלוהים